עכשיו אפשר לשאול את עצמנו מה זה אומר. הרי כתבי הקודש זה לא תוכנה, זה לא טכנולוגיה, זה לא משהו שכל הזמן משתנה, וכל הזמן יוצא איזה פרק חדש בכתבי הקודש. גם אלוהים לא משתנה. אז למה בכל זאת אנחנו צריכים להמשיך ולהתחדש התחדשות רוחנית בשכל שלנו? והתשובה היא בהקשר של הקטע הזה. אז בואו נסתכל ביחד, זה אפסים פרק ד', וזה פסוקים 20 עד 24. אז אפסים פרק ד', פסוקים 20 עד 24. הוא אומר ככה: אבל אתם לא בדרך זאת למדתם את המשיח, אם אמנם שמעתם אותו ולומדתם בו את האמת כפי שהיא בישוע, שעליכם לפשוט את האדם הישן אשר התנהגותכם הראשונה כרוכה עמו והוא נשחט בתאוות מטעות, ולהתחדש התחדשות רוחנית בשכלכם, וללבוש את האדם החדש הנברא כדמות האלוהים בצדקה וקדושה של אמת. אלוהים לא משתנה, אבל אנחנו כן. אנחנו נמצאים כל הזמן במאבק עם החטא. והאדם הישן שבנו כל הזמן מנסה לקום ולהשתלט עלינו. ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להמשיך ולהתחדש. כל הזמן להוריד עוד ועוד מהאדם הישן וללבוש יותר ויותר מהאדם החדש. זה לא אירוע חד פעמי, אלא זה משהו שהוא מתמשך, ואנחנו גם למדנו את הפרק הזה בשבועות האחרונים עם דוד. יש משהו דומה שאנחנו רואים ברומים י"ב, שאומר, אל תדמו לעולם הזה, כי אם ישתנו על ידי התחדשות הדעת. כשאנחנו חוזרים בתשובה בהתחלה, אנחנו עדיין דומים לעולם. ואנחנו צריכים להמשיך ולהתחדש במחשבות שלנו כל יום, כדי להידמות יותר ויותר לאלוהים. עכשיו, בתחום של תוכנה אפשר לראות את הדבר הזה בשני מקומות. קודם כל, יש איזשהו שלב שבו אתה מבין שהמערכת שאתה עובד עליה היא מיושנת. ועכשיו צריך להתחיל תהליך של שדרוג טכנולוגי. עכשיו, בניגוד לבניין, שאי אפשר לקחת ולהחליף חתיכות מהקיר לאט לאט, אלא חייבים להוציא את האנשים משם ואו להרוס את הבניין, כמו שהרל אמר, או שעושים איזשהו שיפוץ מאוד מאוד מסיבי, אבל אי אפשר לגור בבית בזמן הזה. בתוכנה, דווקא כן אפשר לעשות את זה. כל האתרים שאתם משתמשים בהם באינטרנט, כל הזמן מאחורי הקלעים עוברים שדרוג טכנולוגי קטן, כל פעם עוד משהו קטן. לפני כמה שנים אני עשיתי ארכיטקטורה למערכת תוכנה, ואני אמרתי, אני לא בונה תוכנה ל-10 שנים עכשיו, אני בונה תוכנה ל-30 שנה. אבל אני מבטיח לכם שבעוד 30 שנה לא יישאר שום דבר מהדברים שאנחנו עושים היום. כי אנחנו הולכים להחליף את הכל לאט לאט. ובחיים שלנו זה גם ככה. תהליך ההתחדשות הוא תהליך מתמשך. אנחנו לא יכולים לצאת מהעולם הזה להפסקה בשביל לעשות איזשהו תהליך של התחדשות מסיבית בתוך הגוף שלנו. אבל בעזרת רוח הקודש אנחנו מתחדשים כל יום עוד קצת. עד שיום אחד בעצם לא יישאר שום דבר מהאדם הישן שלנו, וישאר רק האדם החדש. המקום השני בתחום התוכנה שאנחנו רואים את הדבר הזה, סיפרתי לכם על זה פעם. פעם בערך 10 שנים יוצאת איזושהי טכנולוגיה שהופכת לחלוטין את כל התחום הזה. היא משנה משמעותית את הצורה שבה אנחנו עושים את התוכנה, וגם את השיטה שבכלל אנחנו עובדים, את השיטה שמנהלים את הפרויקטים. ואז יש איזשהו תהליך ארוך שבו צריך לחנך את האנשים שעד היום היו רגילים לעבוד ככה, לעבוד בצורה אחרת. וסיפרתי לכם על זה קצת כשדיברנו על טפטופים כאן, על איזשהו תהליך איתי שכל יום צריך לבוא ולהגיד לאנשים מה הדרך הנכונה לעבוד, עד שהם משתכנעים ומשנים את צורת העבודה שלהם. וזה גם הדרך שלנו להתחדש בשכל שלנו. על ידי זה שאנחנו כל יום נקרא עוד מכתבי הקודש, ואנחנו נתפלל, ואנחנו מסתכל מסביבנו על מה שאלוהים עושה, ונלמד להכיר אותו יותר טוב, וזה ישפיע על הצורה שבה אנחנו חושבים. אחת המגמות בתחום הטכנולוגיה בשנים האחרונות, זה שתוכנה נכנסת כמעט לכל מקום. אז היום תוכנה מנהלת את המחשב, את המנוע באוטו שלנו, את הטלוויזיה שלנו, את המקרר שלנו, את המצלמת וידאו שלנו, את המערכת הזקה, את הצעצועים של הילדים אפילו. והסיבה העיקרית שעושים את זה, זה כי תוכנה מאוד קל לשנות. אני רוצה לעשות איזשהו שינוי, אני בא עם דיסק און קי, טוען למוצר שלי תוכנה חדשה, ועכשיו הוא עושה משהו אחר. אם עכשיו הייתי צריך לעשות, ממש לייצר חלקים חדשים, אז עכשיו צריך חומר, צריך לייצר, צריך לבוא, לפרק את המוצר, להרכיב משהו חדש. הרבה יותר קשה. לפני כמה שנים אני שמתי את האוטו במוסך, והם שדרגו את התוכנה במחשב של האוטו. וממש יכלתי להרגיש שינוי בדרך שבה האוטו נוסע. הוא היה פתאום יותר חסכוני בדלק. היה לו ביצועים קצת יותר טובים. וזה בלי שהיו צריכים להחליף מנוע. אפילו לא היו צריכים לפתוח בורג. רק היו צריכים לחבר דיסק און קי למחשב של האוטו. בצורה דומה, בחדר של הנהל, יש לנו מצלמה שאנחנו יכולים להשגיח עליה. ופעם בכמה זמן מגיע איזה עדכון תוכנה למצלמה, שהיא נהיית באיכות קצת יותר טובה, או מגיבה קצת יותר מהר, ואני לא קניתי שום דבר, ופתאום יש לי מוצר שהוא יותר טוב, כי תוכנה אפשר להחליף. יש לנו בבית גם אוטו צעצוע, שהוא מיועד לזה, כדי שאפשר לכתוב לו תוכנות לבד, ולטעון לו ולעשות כל מיני דברים. אז נגיד, הוא בא עם כל מיני תוכנות, אז תוכנה אחת הוא נוסע לבד, תוכנה אחרת אני שולט בו מהטלפון, תוכנה שלישית יש לי שלט קטן שאני יכול לשלוט בו, ושבוע שעבר היה לנו רעיון למשהו שאפשר לעשות עם הדבר הזה. היה לנו ארבעה בלונים ורצינו עם הכפתור של הטלפון לבחור איזה בלון יתפוצץ. אז אמרנו, יש לנו פה אוטו, לאוטו יש ארבעה גלגלים, אני בתוכנה יכול לשלוט בכל גלגל בנפרד. אז הנה, יצרתי מפוצץ בלונים שבו אני יכול לשלוט איזה בלון מתפוצץ מתי, רק על ידי זה שאני עושה תוכנה. אז הרעיון של תוכנה זה בעצם שאני מפריד בין הדבר הפיזי, בין מה שקוראים לו ברזלים, הדבר הזה שהוא חי בתוכו, לבין המהות. ואז אני יכול לקחת אוטו ולהפוך אותו להיות מכונה לפיצוץ בלונים, בלי ששיניתי שום דבר בגוף שלו. רק טענתי לו תוכנה חדשה. נתתי לו מהות אחרת. וכתבי הקודש אומרים שאנחנו כבני אדם דומים לזה. יש לנו את הגוף שלנו, גוף שהוא קבוע, זה מה שיש לנו בעולם. אבל יש לנו רוח שיכולה להשתנות בפנים. ולכן כתוב שלמשל כשאנחנו חוזרים בתשובה אנחנו מקבלים רוח חדשה. איזשהו שדרוג משמעותי למה שיש בפנים. לדבר הזה שגורם לגוף שלנו להתנהג בצורה שהוא מתנהג, בלי ששינינו שום דבר במבנה הפיזי שלנו. היה לנו גוף חולה, נשארנו עם גוף חולה. אבל הבפנים זה משהו אחר. ובשנייה לקורינטים, פרק ד' פסוק 16, כתוב, לכן אין לנו מתייאשים, ואף על פי שהאדם החיצוני שלנו הולך ובלה, האדם הפנימי שלנו מתחדש יום יום. בעולם מאוד מקדשים את הגוף, את איך אני נראה ואיך אני שומר על הגוף שלי, איך אני מרצה את הגוף שלי ואיך אני משתמש בו. אבל הקטע הזה אומר שהגוף שלנו זה משהו שהוא מדרדר, הוא נהיה מיושן עם הזמן, אבל בניגוד לזה, את הרוח, את מה שמפעיל את הגוף שלנו מבפנים, אנחנו יכולים לחדש יום יום. אז אם הגוף שלנו הוא זקן או חולה, או לא בדיוק כמו שהיינו רוצים שהוא יהיה, הרוח שלנו, שזה הדבר החשוב, היא יכולה כל יום להתחדש ולהשתפר. תוכניתנים, האנשים שכותבים תוכנה, אנשים מעניינים. מניח שיצא לכם להיחשף קצת. אחד הדברים שתוכניתנים מאוד מאוד שונאים, זה קוד שמישהו אחר כתב. כי הסיבה היא זה בגלל שקוד הוא מבטא משהו בצורת המחשבה שלנו. וצורת המחשבה האישית של מי שכתב אותו, ואני לא חושב ככה. לדוגמה, נגיד שאני צריך להגיע מכאן לגן יבנה. אוקיי, ואם אני אבוא לאחד הגברים שנמצאים פה בקהל, וישאל אותו איך מגיעים לגן יבנה, אז אני אקבל כנראה תשובה בסגנון הזה. ואתה יוצא מהקהילה, פונה שמאלה, פונה שמאלה בצומת, ממשיך עם הכביש ימינה לכיוון בני איש, כיכר שנייה שמאלה עד הסוף ימינה, ואז ישר עד שנכנס לגן יבנה. אם אני אשאל את אחת הנשים שנמצאות פה, התשובה תהיה כנראה משהו כזה. אתה יוצא מהקהילה, שמאלה ושמאלה עוד פעם ליד הצומת של חצר המלכה, אתה ממשיך עם הכביש ימינה, אתה עובר את האולם החדש שבונים שם, אחרי אתה ממשיך, יש שם את לרה, אתה זוכר איפה שהבן של דניאל מהמספרה התחתן לפני שבוע? ממשיך שם ישר, יש שם כיכר אחר כך עם כל מיני שלטים, ממשיך ישר. אתה עובר שם את איפה שיש את המסעיות שעומדות בצד, ממשיך ישר. אחר כך אתה מגיע לכיכר, יש לה בער באמצע, זה סימן שלך, שם אתה צריך לפנות שמאלה. נוסע עד הסוף, בסוף יש את המטע של השקדיות, איפה שנורא יפה בט"ו בשבט. שם אתה פונה ימינה, אתה ממשיך, עובר את החווה, עובר את הבית קברות, בכיכר של חצור, שוב אתה ממשיך ישר, אתה ממשיך עוד קצת ליד חוות סוסים, עולה עד למעלה בגבעה, ושם מתחיל גן יבנה. אחי זה זה מבטא מאוד את דרך המחשבה השונה שיש בינינו. ותוכנה היא בסוף גם רשימה של הנחיות למחשב. קח את הגיל של המשתמש, תכפיל אותו ב3, תחלק בכמות הילדים שיש לו, כל מיני דברים כאלה. וכל אחד מאיתנו חושב בצורה אחרת, וקשה לו להתחבר לצורת המחשבה של מישהו אחר. אגב, זה לא רק צורת מחשבה של מישהו אחר, זה גם אם אנחנו נפגשים בקוד שאנחנו בעצמנו כתבנו לפני כמה שנים אחורה, המחשבה שלנו השתנתה בינתיים, אז אנחנו כבר לא אוהבים את מה שעשינו. בצורה דומה, אלוהים לא אוהב צורת מחשבה שלו כמו צורת המחשבה שלו. לא בגלל שהיא אחרת, אלא בגלל שצורת המחשבה שלו היא צורת מחשבה מושלמת, היא הדבר הנכון. ולכן, כשתוכניתן רואה קוד שהוא לא אוהב, אז הדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה לכתוב אותו מחדש, לשכתב אותו בצורה נורמלית, כמו שהוא מגדיר את זה, ואם לא, אז הוא לפחות יסמן את זה כדי שאחר כך מישהו ישנה את זה. וגם אלוהים, כשהוא רואה צורת מחשבה אחרת, הוא רוצה לשכתב אותה. בקולוסים ג' פסוקים 9 ו-10, קולוסים ג' פסוקים 9 ו-10, כתוב ככה: אל תשקרו איש לרעהו, שכן פשטתם את האדם הישן עם מעשיו, ולבשתם את האדם החדש, ההולך ומתחדש בדעת לפי צלם בוראו. אז הוא אומר, לא רק שאנחנו מתחדשים בשכל שלנו, אלא אנחנו מתחדשים לפי הצלם של אלוהים. הוא עושה אותנו דומים לו יותר, עוזר לנו לחשוב יותר כמוהו. ואם יש משהו שכרגע אנחנו לא מוכנים עדיין להשתנות בו, לא מוכנים לחשוב ככה, אז אלוהים הכין משלנו תוכנית שתכין אותנו לשינוי המחשבתי הזה, בעזרת כל מיני נסיבות שהוא שם בחיים שלנו. ונקודה אחרונה להיום, אמרנו, התוכנה היא המלך החדש של הטכנולוגיה. בכל מקום יש לנו תוכנה. ואחת התופעות שאנחנו רואים שזה גם יורד, מוריד בחשיבות של החומרה הפיזית, כי הרבה מהמשמעות שלה עוברת לתוכנה. למשל, אנחנו בבית, אנחנו נכנסים לאיזשהו אתר אינטרנט, מאחורי הקלעים הדפדפן שלנו יודע בדרך קסם את הכתובת של איזשהו מחשב שנמצא איפשהו בעולם, ששם יושב האתר הזה, ובבוא הוא שולח הודעה לאתר, נגיד אתם נכנסים לוויינט, הוא יודע איפה וויינט יושב, הוא שולח למחשב של וויינט, תביא לי בבקשה את האתר הזה, והמחשב הוא שולח לו בחזרה את התוכן שאתם רואים על המסך. ואם פעם, אם היית רוצה אתר, היית ממש סוחר מחשב כזה, למחשב כזה קוראים שרת. למשל, אני זוכר כשהקמנו את האתר הראשון של החותם, אז ממש שילמנו איזשהו תשלום חודשי לחברה, שהיה לה חדר מלא בשרתים כאלה, אחד המחשבים שם היה שלנו, ואם איזושהי סיבה האתר לא היה עובד, אז היינו מרימים טלפון לאיזשהו טכנאי שהיה יושב פיזית בבניין, והוא היה הולך, מוצא את המחשב שלנו ומפעיל אותו מחדש. והכל היה מסתדר. היום, בגלל העלייה בכוח של התוכנה, אנחנו כבר לא עושים את זה ככה. יש סיסמה בתוכנה שאומרת ששרתים הם כמו בקר, לא כמו חיות מחמד. חיית מחמד היא חלק מהמשפחה. יש לה שם, אנחנו מטפלים בה כשהיא לא מתפקדת טוב, ואנחנו עצובים אם היא מתה. בבקר לעומת זאת, לפרות בדרך כלל אין שם, ואם יש פרה שלא מתפקדת טוב, אז שולחים אותה לשחיטה, ומביאים פרה אחרת, והכל בסדר, אף אחד לא נפגע מזה. ובעולם הטכנולוגי, בגלל שתוכנה היא חשובה ויכולה לרוץ על כל שרת, אז אם יש תקלה בשרת, אנחנו מעבירים את התוכנה לרוץ על שרת אחר, ואנחנו לוקחים את השרת הזה, שולחים אותו למעבדה, אף אחד חוץ מזה שמתחזק שם לא יודע שזה קרה בכלל, והוא יחזור, אם הוא בכלל אי פעם יחזור מתוקן, אז הוא יחזור למקום אחר, לתוכנה אחרת. וזה שוב מראה לנו את החשיבות של המהות על פני העולם הפיזי. כל עוד התוכנה ממשיכה לתפקד, כל עוד היא ממשיכה לעשות העבודה שלה, כל עוד המהות נשארת, אז זה בסדר, אפשר למטה להחליף את החומרה שמתקלקלת, והכל יהיה בסדר. וזה מזכיר לנו אולי את מה שכתוב בישעיהו מם. אז ישעיהו פרק מם, פסוקים 6-8. ישעיהו מם 6-8. קול אומר קרא, ואומר מה אקרא? כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר, נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו. אכן, חציר העם. יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. הדברים הפיזיים של העולם הזה הם זמניים והם נובלים, והם הרבה פחות חשובים לעומת הרוח ולעומת דבר אלוהים. ולכן אנחנו צריכים להשקיע את הכוח שלנו במה שממשיך לעולם, שזה הרוח, ופחות בבשר. אז אני מקווה שהיום לכבוד ראש השנה, שהוא ככה מציין עבורנו זמן של התחדשות, אז אנחנו עזרנו לכם קצת לחשוב על הנושא הזה של התחדשות שצריכה להיות בחיים הרוחניים שלנו. ואני רוצה לסיים עם פסוק אחד שאולי מסכם את כל מה שאנחנו אמרנו בצורה טובה, שזה טיטוס פרק ג', פסוקים 4-7. אז טיטוס פרק ג', טיטוס נורא קטן, קשה למצוא אותו. טיטוס פרק ג', פסוקים 4-7. אולם כשנגלה טובו של האלוהים הושיענו ואהבתו את האדם, אזי לא בגלל מעשי צדקה שעשינו הושיע אותנו, כי אם ברחמיו, על ידי רחיצת הלידה החדשה וההתחדשות ברוח הקודש, אשר שפך עלינו למחביר על ידי ישוע המשיח משיענו, למען נוצדק בחסדו ונהיה ליורשי חיי עולם בהתאם לתקווה.